עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי כוחה,
עמוקים וממש רואים איזה עמלה של תורה. האמת, נברך אותו שעליו יאריך ימיו בטוב ושותף בנעימים, תמיד יחדש לנו חידושי תורה. נסיים מה שאמרנו. הייתה שאלה, למה צריך עפרון מתווכים? ילך ישר, יגיד לשמע, אדוני, אתה רוצה למכור? תמכור. הוא אומר, שמעוני יפגעו לי, רש"י אומר, תהיו מתווכים שלי. בית, מה הוא אומר לו? בכסף מלא תננה לי. מה אומר לו עפרון? לא אדוני, שמעיני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתניע. מה זה לא אדוני שמעיני? מה לא שמעיני? מה העניין? אלא ידוע השבוע הילולה של הרב אורשרגע עליו השלום. מחר זה אנחנו עושים לו הילולה כאן, והשהיו לומדים בפרס את החידושים, לא היו לומדים חידושים פרשת השבוע, רק ככה היו מביאים מקורות מהשס ודנים מה היה יפה שיחתן של עבדי אבות. הוא אומר, כל יש פה נקודות הלכתיות של אברהם ועפרון, הם עשו הכל על פי הלכה בשביל חושב משפט. מה? הוא אומר, ואני הוספתי על זה בחידוש אחר. הוא אומר, אברהם אבינו פחד, ידע מערת המכפלה, הוא ידע שזה יקר מאוד. ואחרי שהוא יקנה את זה, יבואו בהלכת, יגידו, אנחנו בר מצרה. יעלו ידעו כתוב, אם אדם הוא בר מצר, הוא קודם, עשית הישר והטוב. יגידו, מה אתה, אתה באת ממקום אחר, קונה את זה, אנחנו בר מצרה, והדין, אפילו אם אדם קנה, הבר מצר מוציא ממנו. אז מה עכשיו יקנו ממנו, יוציא, איך הוא יעשה? אפילו יש לו טאבו, יקחו לו את זה. אבל כתוב בהלכה, אם השכן הזה שהוא בר מצר, הוא היה המתווך, אין דינה דבר מצרה. למה? אמרו, אתה הייתי מחתה, מה אתה רוצה בר מצר? אז דבר ראשון, מה הוא עשה? אמר, בואו תהיו המתווכים שלי כולם. שנהיו המתווכים שלו, הוא חסך את זה. אבל הרבה פעמים, גם מתווך, יש לו יכול למצוא איזה תירוצים, יכול לעשות איזה דבר. אז יש לנו, מרן כותב בהלכה, אם נתתי מתנה, אין בזה בר מצר. אז לכן הוא אמר לו, שימכור לי, אמר לו עפרון, לא, השדה נתתי לך, והמערה שבו, אני נותן לך מתנה, במתנה אין בזה דבר מחיר, אתה נותן את הכסף במתנה. זאת ועוד, הגמרא אומרת, אם מוכרים, רוצה, אדם רוצה לקנות קבר, אין בר מסר, מי שנותן את הכסף קונה. לכן אומר לו, השדה נתתי לך, וגם את מתיכה כבור, יש פה כמה דברים שלא יהיה בר מצרה. אבל אני הוספתי על זה, ידוע יש מחלוקת רש"י ורבינותם ורבהי גאון, אם אדם משל הוא, אני יש לי שותף ואני רוצה למכור לו, למכור את הנכס למישהו אחר, השותף קודם. מה ההגדרה של שותף? רש"י אומר שותף בקרקע הזו, של שנינו ביחד, אז אני קודם. רבינותם אומר, לא מוכרח להיות שותף בקרקע הזה. אם אני סוחר נדלן ואני שותף, יש לי קרקע בתל אביב, אני שותף איתו, ורוצה למכור קרקע פה, אפילו אחי הוא קודם. למה? הוא שותף שלי. רב היי גאון אומר, לא צריך להיות שותף בקרקע. לפי רב היי גאון, אפילו אם הוא שותף איתו בעסקים, קונים, מוכרים, דברים כאלה, הוא קודם לכל אדם. הרמב״ם פסק כמו רב היי גאון, ומרן שולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם. לכן הבנתי מה אמר לו עכשיו, 400 שקל כסף ביני וביניך, ומה היא? עובר לסוחר. אומר לו, שמה, תשקיע 400 שקל כסף, ואני אתן 400 כסף, נהיה סוחרים ביחד, אין שום זכות של שום אדם שיכול להגיד, אני בר מצרה. זה לכל השיטות. גם כמו מרן, אין קימלי נגד מרן, ודאי תזכה בזה. השם יזכנו, שנזכה בזה השם, שמתים של מערת המכפלה יקומו ויבשרו לנו הגאולה במהרה בימינו, אמן.
חזק וברוך להגאון רבי ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין של המועצה הדתית בירושלים, שמשיך עוד לשב על התורה ועל העבודה, לחבר לנו ספרים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, נזכה להדיר תורה ולהדירה. השבוע חל היורצד של השנה הראשונה של הפטירה של הגאון רבי שאול קצין מניו יורק. במשך עשרות שנים הוא היה שם בקהילה, הרביץ תורה שם והדריך את הציבור. הוא היה סמל של הענווה, סמל של מידות טובות, של עמוד החסד היה. וזכה שהנכד שלו יושב שם בניו יורק, הרביץ תורה בדיל, בברוקלין. נשמע כמה דברים, אמרו לשמותו של הגאון הצדיק, מכבוד הרב רבי שאול.
ב-1948 ברשות הראשון לציון, קהל קדוש, שבוע טוב עליכם ועלינו. אני רק רוצה להגיד לקהל שהראשון לציון היה עכשיו בארצות הברית אצלנו לפני שבועיים, והוא הסתובב בכל הבתי כנסיות ובתי מדרשות שלנו, ונתן לו הרבה חיזוק ועידוד, ואלפים של אנשים באו לשמוע את התורה של הראשון לציון. ואנחנו רוצים לתת ברכה שהקדוש ברוך הוא ימשיך לתת לראשון לציון את הכוח לעשות חיל וללמד אותנו תורה, אמן. אני הייתי פה הרב בדיוק לפני 12 חודש ושבוע. זה היה שבוע מוצאי שבת לפני פטירת הסבא שלי. והסבא שלי נפטר בערב חנוכה. אותו יום שנפטר הרב שטיינמן שבוע השנה לפניו, ערב חנוכה, זה אותו יום. ואמרו על הרב שטיינמן שהוא היה לא רק גדול בתורה, אבל הוא היה נושא בעול עם חברו. זה היה האופי שלו. ואני אומר שזה היה האופי של הסבא שלי, שלא רק שהיה גדול בתורה, אבל ממש נושא בעול עם חברו והרגיש את הצער של עם ישראל. אמן. בימים האחרונות של חמובדיה, שלפני שהוא נפטר, הסבא שלי היה שואל אותנו כמעט כל יום, מה שלום החם עובדיה, איך הוא מרגיש, האם יש לו כאבים, היה דואג לו על החמים, על עם ישראל, עניים ויתומים. ואני חושב שזה לא, זה לא סתם שהוא נפטר באותו יום של הרב שטיינמן, כי היה לו את אותו מעלה הזאת שנושא בעול עם חברו. בליל שישי פה בבית אל, בישיבת בית אל, היה לנו את האזכרה של הסבא. ודיברו הרבה עליו, על הגדלות שלו, כמו שהראשון לציון אמר על הענווה שלו. הרבה דברים דיברו שם על שהוא גדול בישראל. ואני חשבתי על זה, רציתי להגיד, מה זאת אומרת שמישהו גדול בישראל? מה פירוש גדול בישראל? כשהיינו בבית חולים, לפני שהסבא שלי נפטר במוצאי שבת, זה היה פרשת מקץ. ובמנחה, קראנו פרשת מקץ במנחה, ומיד אחרי זה הסבא שלי נפטר במוצאי שבת. ושם בפרשת מקץ כתוב, וישלח פרעה ויקרא את יוסף, ויריצוהו מן הבור, ויגלח וחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעה. כתוב שם, ויריצוהו מן הבור. מה זאת אומרת, ויריצוהו מן הבור? שלקחו אותו מיד, לא היה זמן אפילו. פרעה רצה אותו, לקחו אותו. והמפרשים אומרים, הספורנו משווה את גאולת יוסף הצדיק, משם, לשני למלך במצרים, לגאולה שלנו. מה שהגאולה שלנו תהיה, זה גם כן תהיה כהרף עין, ישועת השם, כרף עין. כמו שהיה אצל יוסף, יהיו אצלנו גם כן כרף עין. אבל יש מדרש רבה, ששם רבי חייא רבה אומר שהגאולה יבוא לאט לאט, לא במהרה יבוא, שזה יבוא כמעה כמעה, כמו שהשמש זורחת לאט לאט, אז גם כן הגאולה יהיה לאט לאט. אז השאלה, או יהיה כרף עין, או יהיה לאט לאט, איזה מהם יהיו? אז מתרצים שיש שני שלבים של גאולה. יש קודם כל את השלב של הכנה לגאולה. צריכים להכין לגאולה. צריך שיהיה לנו את הזכות להיגאל. ובשלב הזאת של הכנה להיגאל, אנחנו צריכים לעשות לאט לאט, לעשות כל מה שצריכים לעשות לקבל את שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה. זאת אומרת, את ההתמדה בלימוד, במצוות, יומיומי, כל יום לעשות את המצוות, איך אנחנו מתנהגים עם המשפחה שלנו, עם הילדים שלנו, עם העניים. כל יום יש לנו תפקיד, כל אחד בתפקיד שלו, בחיים שלו. וזה לא יבוא במהרה, זה צריך לעשות כל יום מה שאדם צריך לעשות, לעשות. אחרי שאנחנו עושים כל מה שאנחנו צריכים לעשות, אחר כך הגאולה יבוא כהרף עין. אבל לאט לאט אנחנו צריכים לעשות את שלנו, מה שהקדוש ברוך הוא שם השולחן שלנו בחיים שלנו. אותו דבר עם יוסף הצדיק. נכון שכתוב וליצוהו מן הבור, שבסוף הגאולה שלו היה מהר ועלה לגדולה, זה נכון. אבל אנחנו צריכים לדעת איך הוא הגיע למצב הזה. כי יוסף, כל החיים שלו, כמעה כמעה, לאט לאט, הוא היה בונה לזמן הזה בשביל הגאולה שלו. ראינו שהוא למד עם אבא שלו את כל התורה שאבא שלו למד אצל שם ועבר. אחרי שהאחים שלו מכרו אותו, והוא היה בבית של פוטיפר, כתוב שם, ויער אדוניו כי השם איתו. רש"י כותב שם ששם שמיים שגור בפיו, שהאדון שלו פוטיפר ראה את יוסף כל הזמן אומר ברוך השם, אם ירצה השם, בעזרת השם, הוא רואה את זה על יוסף כל הזמן. אז יוסף היה מכין את עצמו לזמן, אפילו כשהוא היה בבית סוהר, שלחו אותו לבית סוהר. יום אחד הוא רואה שר המשקים ושר האופים, ויש להם את הינם זועפים, כתוב שם בפסוק. אז יוסף רואה אותם, הוא אומר, מדוע פניכם רעים היום? אני שואל, מה אכפת ליוסף? עכשיו יש לו את הבעיות שלו, הוא צריך עכשיו לשאול על הבעיות שיש להם. אלא מה, אתה רואה שיוסף הצדיק בכל מצב שהוא היה בחיים שלו, כל הזמן, כל אורך הדרך, הוא היה עובד את השם בתמידות. ואחר כך, כשיבוא הזמן לגאולה שלו, הקדוש ברוך הוא הגדיל אותו להיות גדול בישראל כמו שהיה. אבל אל תחשבו שזה בא יום אחד מסיפור אחד שיש לבן אדם. זה זמן שלוקח בכל החיים שלו עד שהוא מגיע לזמן שהקדוש ברוך הוא גואל אותו. ואני חושב שכשמדברים על הסבא שלי, ויש, דיברו הרבה עליו, על כל האופי שלו, אבל תדעו לכם, זה לא היה מעשה אחד או שתיים או שלוש שהיו גדולים שנעשו אותו גדול. זה נכון, הוא עשה גם כן דברים גדולים, אבל הסבא שלי היה מישהו שעשה את עבודת הקודש בתמידות, כל היום בתפילה, כל היום בלימוד התורה, כל היום עוזרים לאלה שצריכים עזרה, כל הזמן הוא היה חושב על עניים של ארץ ישראל, והיו אומרים לאנשים, עניי עירך, אצלנו בארצות הברית, והוא אומר, אתם חיים לתת לארץ, כל הזמן הוא היה חושב על זה, עם אשתו הוא היה מתנהג כמו שצריך, עם הבנים שלו לימד איתם תורה כל הזמן, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו זה הזמן לגאולה שלך, ועכשיו אני מרים אותך לגדולתך, שתהיה גדול. וזה טוב לדעת לנו למה אנחנו גם כן רוצים להיות יום אחד גדול. כולנו רוצים להיות גדול. כשהיה לנו את הברית מילה שלנו, אמרו, זה הקטן, גדול יהיה. אז אנחנו רוצים להיות גדולים גם כן. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את האפשרות להיות גדולים אם אנחנו מסתכלים על מה שיש לנו לפנינו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ולעשות את זה כמעה כמעה, מצוות, תורה וכו'. אני רק רוצה לסיים להגיד לרב שלפני 12 שנה באנו לפה לארץ. אני באתי עם חמי וגם כן עם סבא של אשתי, מר רפאל טוויל, כי אשתו אז נפטרה. זה היה בהקס לב ביום חמישי. הגענו לפה ביום שישי וקברנו אותה בהר המנוחות אחרי חצות ביום שישי. וכמובן לא יכולנו לחזור, היינו צריכים להיות פה בשבת, עד מוצאי שבת. אז חם עובדיה הזמין אותו לבית שלו, שהוא יכול לנחם אותו. וזה היה בפרשת חיי שרה. ומרן אמר לו, למה כתוב שם, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה? למה יש שם את הקף זעירה? אז הוא אומר שנכון, אברהם היה מאוד עצוב. אברהם היה בוכה הרבה על אשתו, אבל הראו לו בשמיים מה שקורה לשרה כשהגיעה לשם, שהיו מכבדים אותה ונותנים לה את כל השכר שלה, המס שהיא עשתה פה בחיים שלה, ומזה קיבל אברהם אבינו נחת רוח, הוא קיבל קצת תנחומים מזה. אז הוא אמר לסבא, לרב טוויל אז, הוא נלחם אותו בזה. ואני אומר שאנחנו השנה, זה היה שנה מאוד קשה לנו, למשפחה וגם כן לקהילה של כל עם ישראל, שהסבא שלי נפטר. אבל יש לנו קצת נחת רוח לדעת, כשהוא הגיע למעלה, הוא הגיע למעלה וראה את האבא שלו, החם יעקב קצין, וראה את הסבא שלו, החם שאול קצין, והוא ראה את חמיב, החם שלום הדיה, וגיסו, החם עובדיה הדיה, יזכיר לעבדי, והחם עובדיה, הוא ראה את כל הסדיקים האלה שקיבלו אותו. אז בזה יש לנו קצת נחת רוח לדעת שעכשיו הוא נמצא במקום שלו בעולם העליון. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הגאולה שלמה ותגן עלינו, והקדוש ברוך הוא ייתן לכל עם ישראל את הישועה במהרה, אמן.
חזק וברוך לרב הגאון רבי שאול קצין, שימשיך עוד זכות הרבים ויעשה עוד כהנה וכהנה. בשבוע שעבר דיברנו על אחד שאכל לחם ובקעת המזון הוא לא יודע בעל פה, נמצא במטוס, מביאים לו, אומרים לו מזונות, הוא טועם, רואה זה לא מתוק ולא שום דבר, כמו לחם. אז למדנו שבוע שעבר שמחים לזה המוציא לחם מן הארץ, הוא צריך לקום מהמטוס, הלכת לשירותים, אין מקום מחירתו לידיים, רק שם לסגור את המכסה, לסמוך על הפוסקים שאומרים שהיום בזמננו זה בית כסה שלנו, זה כמו שפרסאי שאפשר לטול שם מידיים. חתילה אנחנו לא סומכים על זה, המטוס אין ברירה אחרת, ייטול ידיים ויוכל לברך המוציא לחם מן הארץ בברכת המזון. ברכת המזון הוא לא יודע בעל פה, אין לו סידור במטוס, מה יעשה? יש דיון האם אפשר לברך ברכה מעין שלוש, הוא יודע טוב על המחיה, הוא אוכל הרבה עוגות, המחיה יודע טוב, רוצה לברך על המחיה בקום ברכת המזון, מעין שלוש בקום שלוש, מועיל או לא מועיל. הבאנו שבוע שעבר ראיות לכאן ולכאן, יש בגמרא במסכת ברכות בדף למדבב, הגמרא אומרת מעשה ברבי עקיבא ורבן גמליאל וחברים שהיו מסובים ביריחו והיו אוכלים כתובות, מה שאומר זה תמרים שיוצא מהם הדבש, זה שבעת המינים, אכלו כמובן שיעור של כזית, בא רבן גמליאל, סיימו לאכול, רבי עקיבא בכבוד תעשה ברכה אחרונה, כיבד אותו, קפץ רבי עקיבא וברך מעין שלוש על העץ ועל פרי העץ. אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, עד מתי אתה מכניס ראשך במחלוקת? הרי אני פוסק, רבי עקיבא פוסק, סליחה, רבי גמליאל, רבי גמליאל פוסק לברך ברכת המזון, ידוע שבעת המינים, תמרים, צימוקים, לפי דעת רבי גמליאל שעושה ברכה אחרונה ברכת המזון, חכמים חולקים עליו, כאן אנחנו פוסקים כמו חכמים, מעין שלוש. ואתה נמצא איתי ואני אומר לך לברך ותכניס ראשך במחלוקת, מברך כמו חכמים ולא עושה כמוני, תברך ברכת המזון, מה ברכת מעין שלוש? אמר לו רבי עקיבא, רבי, למתנו רבנו, חיל ורבים, הלכה כרבים. אתה פוסק כך, ברכת המזון. חבריך, החכמים, חלקו עליך, ואמרו מעין שלוש, אני עושה כמו חכמים, אני עושה, כמו הרבים. מה הוא בירך? מעין שלוש. לא מצחה בעיניו של רבן גמליאל. העיר לו, עושה, והוא עלה לו בחזרה. אם נגיד שברכת מעין שלוש, על העץ, על פרי העץ, על המחיה, זה מעין שלוש, זה פותר ברכת המזון, אז למה רבן גמליאל כעס עליו? מה אומר רבן גמליאל? על תמרים, שבעת המינים מברכים ברכת המזון? סוב, אני לא יכול לברך ברכת המזון בגלל חכמים, עשיתי דבר שגם לך טוב, לכל העלמה, ברכתי מעין שלוש, על העץ, על פרי העץ, למה אתה מהעיר לי? משמע שרבן גמליאל הבין, סתמה דגמרה, וגם התשובה שישיב לו רבי עקיבא, משמע, שמעין שלוש לא פותר שלוש, ולכן טוב כעס עליו, ולמה אתה מברך מעין שלוש? תברך ברכת המזון, תעשה כמו שאני אמרתי ברכת המזון, אם נגיד שהיה פותר אז מה אתה רוצה ממנו? אני אמרתי כול על מה עשיתי, לכאורה זה ראיה טובה שברכה מעין שלוש לא פותר שלוש, צריך לברך שלוש ברכות ברכת המזון או דרבנן גם ברכה רביעית, זהו ברכת המזון. אתה לא יודע ברכת המזון? אל תברך מעין שלוש, לכאורה זו ראיה. הרשב"א שם בברכות הוא מביא בשם הראב"ד שפירש שם מדובר בתוך הסעודה, מה עשה ברבן גמליאל רבי עקיבא וחברים שהיו מסובים בריחו. מה זה מסובים? מסובים בסעודה. מה הבעיה בסעודה? בזמנם היו נוהגים שגמרים לאכול, מוצאים את השולחן, כל אחד על השולחן קטן, כמו איזה סטנדר ישר, לא סטנדר עקום, לקחת כל שפך עליו, אלא ישר, גמרים לאכול, קחים את הסטנדר, מוצאים אותו. זה נקרא סילוק השולחן. היו אחר כך, מביאים להם פירות, מברכים העץ, מברכים נפשות, מברכים מעין שלוש, אם זה שבעת המינים, עושים ברכות לפניה ולאחריה. עוגה מסתמה לא עם מברכים, לא לפניה ולא לאחריה. שבוע שעבר הבאנו שלושה דעות, מה נקרא פת הבאה בכסנים? או כוססים בשיניים, או לשים את זה בסוכר עם דבש, המתיקות מורגשת, או שזה ממולא בדברים, כמו מעמול, כמו סבוסק, ממולא בדברים, זה נקרא מזונות. ומרן פוסק שלושה הסוגים האלו, ברכתה בורמת למזונות, וברכה האחרונה על המחיה. ספק ברכות להקל. אני ברכתי המוציא לחם מן הארץ בתחילת הסעודה על לחם. זה לא משנה איזה לחם. אכלתי נגיד לחם לבן, אכלתי. אחר כך הביאו לי פיטה. אני לא מברך עוד הפעם. זה לחם. הביאו לי השתנור. זה לחם. הביאו לי לחוך. כמה שהביאו לי, המוציא שברכתי, פותר. עכשיו מביאים לי בורקס, מביאים לי מעמול. איך אני מברך את זה של מזונות? אולי זה סוג של המוציא. הרי לפי רבי גאון, זה המוציא. או מביא לו עוגת טורט. אז ברכתי המוציא, לפי רבי גאון, לפי הפוסקים רבנו חננאל, זה המוציא לחם מן הארץ. יש לחם מלוח ויש לחם מתוק. זה המוציא לחם מן הארץ. לפי הרמב״ם זה מזונות. כל עוגה ורוגה מביאים לי קסמים, למשל. לפי רבי גאון זה מזונות. ברכתי המוציא, לא פתרתי את זה. אבל לפי רבנו חננאל, לפי הרמב״ם, ינחמי, זה מזונות, זה לא המוציא. כל עוגה ורוגה, אדם משים לב, כל עוגה ורוגה יש ספק מה ברכתה. המוציא או מזונות. כשברכתי בתחילת הסעודה המוציא, אני פותר את כל סוגי הלחם. לחם שחור, לחם לבן, השתנור, הכל אני פותר. גם כן את העוגות, עוגת טורט, עוגת הכל. לכן, המנהג פשוט שלא מברכים על עוגות באמצע הסעודה. לא רק באמצע. אפילו אוכל את זה לכינוח, כמו שכותב הרשב"א, אוכל עוגה לכינוח, גם כן לא מברך מזונות. מספק שברכתי המוציא. גם ברכה האחרונה על המחיה לא מברך. כי אולי זה סוג של לחם. אם סוג של לחם, ברכת המזון פותר. כמו שכל לחם פותר, גם את זה פותר. לכן, בעוגות, אנחנו לא נגיד לברך באמצע הסעודה. יש אומרים שבקלאווה, זה לכל השיטות בורא מיני מזונות, זה מברכים באמצע הסעודה. מה זה בקלאווה? יש לך בצק למטה. בצק שנילוש יחד עם סוכר ודבש, מתיקות, לפי דעת הרמב״ם, זה מזונות. יש לך באמצע שקדים, אגוזים, דבש. יש לך למעלה בצק עלים, שזה נקסס בשיניים, יבש. מי שעושה טוב את העוגה הזו, בקלאווה, יודע איך עושים אותה. לא, הם לא עושים את זה טוב. הם עושים את זה למעלה, ככה יבש. יש פה שלושה סוגים. גם נקסס בשיניים, גם ממולא באגוזים, וגם נילוש מסוכר, אז למטה. כל הדעות זה מזונות. ברכתי המוציא בתחילת הסעודה, פותר את הבקלאווה, מה זה קשור? זה מזונות לכולי עלמא. יש להם עוגת טורט, כל מיני, או בורקס, כל מיני סוגי עגיות, אולי זה המוציא, אז פותר. אבל זה לכולי עלמא, בורא מיני מזונות. יש משמעות מהרשב"א, שאם הוא אוכל את זה בסוף הסעודה, לכינוח, לא באמצע הסעודה, רוצה למתק את הפה שלו, הוא אוכל בקלאווה. זה לא יברך. אבל כשהוא אוכל את זה בסוף הסעודה, לכינוח, יכול לברך. אנחנו לא נהגים בדבר הזה. כותבים האחרונים שכל סוגיה כותבים לברכים, אבל מי שמברך יש לו מה לסמוך. זה לא מופקע הדבר הזה. כי בסדר, כל הדעות ברור בני מזונות, הנה חנמי יכול לברך. אז בזמנם שהיה סילוק שולחן, אם מברכים ברכה ראשונה ואחרונה על פירות, כמו תמרים, כמו שקדים, כל מיני פירים כאלה, או נפשות, או על המחיה, או סליחה, על העץ, על פרי העץ. על המחיה, כמו שהסברתי, לא הם מברכים. למה? כי כל דבר ספק, אולי זה המוציא, אולי זה המוציא. הלבוש כותב, לכן, התוספות כותבים שהיום אין לנו סידוק שולחן. היה פעם שולחן קטן, גמרים לאכול, הוציאים את השולחן. היום אין דבר כזה היום. ולכן היום לא מושכים ידינו מן הפת עד סוף הסעודה, עד ברכת המזון. הלבוש מחלק בין סעודה גדולה לסעודה קטנה. היום בחתונות, תלכו תראו, גמרים לאכול, מוציאים לכל השולחנות, מקפלים אותם, מוציאים כדי שיהיה מקום לריקודים. מי הולך לאכול אחרי שהוציאו את כל השולחנות? אז מי שמגיע לחתונה, יש לו שולחן פנוי, אז הוא יושב לאכול. מה שאין כאן, יושב לאכול, כשהוא מוזמן לחתונה. שהחתן שמח שהוא בא. יש איזה לפעמים אנשים שאין להם איפה לאכול ארוחת ערב, או בחורים צעירים, הישיבה שלהם סמוכה לאיזה אולם שמחות, אז כל ערב הם אוכלים אולם שמחות. החתן מסכים לזה, החתן שמח בזה, לפעמים הוא גם אוכל והוא בורח. שמח, מי שאוכל נהנה, זאת אומרת שחתן ולא נהנה, הוא לא שמח אותו, עובר בחמישה קולות, זה דבר חמור. גם כן ספק שגזל. מקסימום הוא רעב, ייגש למשפחה לאבא של החתן, בדרך כלל אבא של החתן משלם חצי, אבא של הכלה משלם חצי, הם לא קמצנים, אז ככה הם עושים, חצי חצי. אז ייגש לחתן, אני לא חתן, אוכל תרב היום, אני יכול לאכול, תוכל אחר כך תוקות, אחר כך תשמח את החתן, לא תברח מיד. יש רשות, בלי רשות, אני אשי גזר, לפעמים אנשים מורים יותר לעצמם, עולים באוטובוסים, חברת אגד, עולים באוטובוסים, חורג למעלה מגיל 18, והם או כתרסיית נוער, או כל מיני מוצאים מעצמם היתרים. מה אתם, מי מתיר לכם דבר כזה? זה גזל לדברים האלו. זה חברה. יש להם סיסוד מהמדינה לקווים שלא חיו רווחיים. יש קווים, אין בהם הרבה נוסעים, אז אנשים לא משתדלים להחזיק את הקווים האלו. המדינה נותנת להם סיסוד. שלא יכול לזה, אבל זה חברה פרטית. היה זה חכם אחד שאמר פעם, אלו מחללי שבת, הם רשעים מרושעים. מה זה קשור? מותר לגזול ממחלל שבת? מותר לגזול מליברמן? אסור, זה אסור. אם זה אסור, גזל, זה גזל. מה זה משנה מי זה האדם הזה? לכן, ברור, אותם בחורים שעולים לאוטובוס אחרי גיל 18 ולא משלמים, הם עושים טעות. נכשלים באיסור גזל, הדבר הזה. צריך לשים לב. אומרים, למה סטודנטים יכולים גם אחרי גיל 18? אנחנו בחורי ישיבות פחות מסטודנטים? הם צודקים 100%. אנחנו פי כמה מהסטודנטים, לא פחות, פי כמה. ומה לעשות? זה התנאים שלהם. דשוחו לא נתן להם שכל להבין מה הערך של בני תורה, להבין מה הערך של בני ישיבות. לא הבינו, לא מבינים את זה. זה התנאי שלהם. אדם אומר לך דבר, אני רוצה ככה התנאי. מוכן לך את זה, זה התנאי שלי. גמרנו, כל תנאי שבממון, תנאו קיים. אז הם לא צודקים מה שהם עושים תנאי. אבל הם יתנו איתך את דבר כזה. וזו חברה פרטית של אגד. המדינה מסבסדת, מה זה קשור? לכן צריך מאוד לזהר בדבר הזה בסורי גזל. באים לחתונות, פעמים אני הייתי באיזה מקום, היה שם שתי שולחנות של בחורים, יושבים ואוכלים. שאלתי את החתן, זה חברים שלך? לא. את הכלה, זה השפחה שלכם? לא. לא מזה, מצד מים באו, מצד האופן באו, מצד מים באו. הרבהים שם יושבים, יושבים ואוכלים שם. צריך לחוש לגזל. אדם שיש לו צריך, הנה חנמי. עניים, באמת עניים, לא עניים בדעת. עניים באמת, אז הנה חנמי. אבו שם בצד, סודת עניים, ומזלם, הם זקים את בעלי השמחה שנהנים מהסודה. אז צריך לשים לב. טוב, היום, אחרי שגורים לאכול בחתונה, מוציאים את כל השולחנות לסידוק שולחן. אמרו לי שיש כאלו שעדיין קצת רעבים, לא הספיקו לאכול טוב. יש, איך זה נקרא, בצד, איך? בר, כן, בר, כן. אמרו שיש בר, שאנשים לוקחים שם קוגל, חמין, אז רוצים עוד להמשיך לאכול. אז לא משכו ידיהם מן הפת ומהסעודה. שזה דווקא מינה. אם זה באמת כך, אז אין לך נמאן לנו היום סילוק שולחן. לפני 30 שנה, בעקוד יוסף על ברכות, בהתחלה בספר עצמו, הסתפקנו. הבאנו את המחלוקת של הבית חדש והליבוש. יש היום סילוק שולחן, סודות קטנות, סודות גדולות, וזה מחלוקת. שולחן ערוך בסימן קוף עין זין משמע, שהיום בזמננו אין סידוק שולחן. הסתפקנו במילואים בסוף הספר, כתבנו הרי במילואים. שם הבאנו בשם מרן, שהרב הביא בשם מרה של גזי. החידה מביא אותו, כותב עליו מופת דורנו. היו כמה אל גזי, זה היה בדורו של החידה, לפני 250 שנה, שהוא מעיד שיש היום סידוק שולחן. אם מוציאים את המפה לגמרי, גם היום יש. תוספות כתבו שאין את השולחן, שמוציאים את השולחן, והכל נשאר על השולחן. אבל לא יצוייך שיוציאו את הכל מהשולחן. היום אוכלים על המפה ניילון חד פעמי. גמרים לאכול, קפלים את המפה, מוציאים את כל הכלים חד פעמיים, מי שוטף אותם? אני שמעתי על אחד שהוא חוסך, אז הוא שוטף את הכלים חד פעמיים. יחידות פרסומו הכתוב. מי שוטף אותם? ברוך השם יש עשירות היום. לוקחים את הכל הניילון, כל הכלים זה, וזורקים את הכל. והשולחן נשאר ריק. יש, כדאי לקחת חתיכת לחם ולשים את זה על השולחן. ואז, הנה, לא סילקתי את זה, אני רוצה לאכול לקחת מעט מהלחם. אבל אם לא עשה דבר כזה, הוציאו את הכל, שם הבאנו במילואים בשם הרש גרמיזן, שם מנהג, שמברכים לפניה ולאחריה. לפניה אין בזה בעיה. בורא פרי העץ על פירות, בורא פרי אדמה על בננה, אין בזה בעיה. הבעיה על אחריה, על עץ על פרי העץ, יש אחר כך ביקת המזון. אז תברך קודם כל על עץ פרי העץ, אחר כך תעשה ביקת המזון. זה בעיה. הבאנו בסוף בשם הרן שכן. אחר כך, הרי 30 שנה בערך, פחות 25 שנה, יצא חזון עבדיה על ברכות, והרב כתב מפורש, שהיום בזמננו, הנה חינם, אם מוצאים את המפה ומוצאים את הכל, יש היום סילוק שולחן. צריך לשים לב לדבר הזה. אדם שיתפטר מכל הבעיות האלו, ייקח חתיכת לחם וישאיר את זה על השולחן. הוציאו את המפה, יש בה חתיכת לחם. או אם יש בר, כמו שאמרתי, יש בר, שעדיין הולך לבר לקחת קוגל, לקחת עוד במאכלים, הנה חינם, עדיין זה לא נקרא סילוק שולחן, אבל ככה סתם באופן כללי, יש סילוק שולחן. ברכה לפניה, ברכה לאחריה. הרעבד מפרש את הסוגיה, מה עשה ברבן גמליאל והחברים שהיו סבים ביריחו? מה זה סבים ביריחו? כהנה בסעודה. אמר לו, תעשה ברכה האחרונה. מה ברכה האחרונה? זה בתוך סעודה, נכון? הוא סילק את השולחן. אם רבי עקיבא היה מברך ברכת המזון, לכל העם עשה בסדר. רבן גמליאל, אכלתי תמרים. לפי רבן גמליאל, שבעת המינים, ברכת המזון. אכלתי גם סעודה, היה לי לחם בפניכם, ברכת המזון. זה שאמר לו רבן גמליאל, עקיבא, עד מתי אתה מכניס שלך במחלוקת? עשה לך ברכה, ברכת המזון לבד, וגמרנו, מה עשה רבי עקיבא? בירך מעין שלוש, וחכה ברכת המזון. הוא כעס עליו, מה אתה עושה דברים כאלו? אמר לו, לך כרבים, סילוק שולחן, וכך ענה לו רבי עקיבא. אבל מובן הדו שיח שלהם, של רבן גמליאל, מה שהעיר לרבי עקיבא, מה שרבי עקיבא ענה לו, זה מובן. אז לפי זה אין שום ראיה. אם ברכת מעין שלוש פותר ברכת המזון, לא פותר, כי זה בסעודה. הרשב"א מביא את הרעבד שאמרתי עכשיו, מוחלק עליו. מיירים מסובים בריחו, מי אמר שמסובים בסעודה? סתם מסובים ומנה פירות מגדולות וכדומה, מי אמר בסעודה? יוצא, בין הרשב"א לבין הרעבד, האם יש ראיה להגיד שמעין שלוש פותר שלוש או לא? תלוי במחלוקת הזו. לפי הרשב"א יש ראיה, לפי הרעבד אין ראיה. מה היה לפי הרשב"א? שלא פותר. ולכן אמר לו, מלא ברכת מעין שלוש, זה לא פותר. ואיך ברכת המזון? כי זה שלוש לא פותר ברכת המזון. הנה עוד ראיה שלא פותר. שבוע שבא אמרנו את המסקנה, לא יודע אם הבינו את זה, חכה כמה אחדים שאלו אותי, הייתי שלא היה בסוף השיעור, ולא היה מספיק ברור. הראה כותב, רבי אהרון הלוי כותב, שאם אדם ברך מעין שלוש, מקום שלוש, יצא. ודעבד יצא את החובה. הריטב"א כותב, משמע מהריטב"א שלא יצא ידי חובה, לשון הריטב"א, כותב, כל שראוי לברך ג' ברכות, ברכת המזון, לא יצא ידי חובה במעין שלוש, אפילו בדעבד לא יצא ידי חובה. מחלוקת הריטב"א והראה, האם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה. הרבה אחרונים פסקו כמו דעת הריטב"א, שלא יצא ידי חובה. מי שעבר וברך, במטוס, ברך מעין שלוש בכל ברכת המזון, הריטב"א אומר שלא יצא. הביאו לסידור עכשיו, תעשה עכשיו ברכת המזון. מה שברכת עמיין שלוש, לא יצא ידי חובה. כך פוסק הבית חדש, הדרישה, מגן אברהם, אליה רבה, ועוד אחרונים, שלא יצא ידי חובה. אנחנו תופסים שכן יצא ידי חובה. אולי כמו הרעה. שבוע שעבר הבאנו ראיה משולחן ערוך, שמרן פוסק, שברכים על הכל מזונות ועל המחיה, משמע שיצא. שמעין שלוש, יצא ידי חובה. הוא אכל עוגת תור, כזית. מה הברכה האחרונה שלה? מעין שלוש. לפי דעת בן חננאל ורב הגאון, זה ברכת המזון. לא תספר ברכות להקל. זה ברכות להחמיר זה, זה לא להקל. מה אתה מברך מעין שלוש? לפי רב חננאל, צריך דק לכיסים, כמו מעמול, בפנים. משהו מתוק בפנים או ממולא בפנים. אבל אם על אברכי, טורט, זה מוציא לחמין הארץ, זה ברכת המזון. אז מה זה מעין שלוש? משמע מהשולחן ערוך שפוסק עם הודעת הרעה, רבי אהרון הלוי, שמעין שלוש פותר שלוש. יש לנו מחלוקת. הרעה עם הריטב"א, אחרונים לכאן, אחרונים לכאן. למסקנה, כולם מבינים לבד, ספק ברכות להקל. מה להקל? חתחילה, אני לא אברך מעין שלוש. אני לא יודע ברכת המזון, שבע אל תעשה. אל תברך כלום. בדעבד, עברתי וברכתי ברכה מעין שלוש, בדעבד יצא ידי חובה. גינת ורדים, הוא כותב חידוש גדול. הוא היה לפני 350 שנה בערך גינת ורדים. קדמון. הוא כותב, כתוב, כל מי שלא אמר ברית ותורה בברכת המזון, לא יצא ידי חובה. בנוסח שברכה מעין שלוש, שמובא בגמרא, הברכות ממדלת, לא כתוב שמה ברית ותורה. כל אחד ראה את הנוסח, על הארץ ועל המחיה. ודרך אגב, נוסח הגמרא זה על הארץ בחתימה, על הארץ ועל המחיה. עריף, הראש והרמב״ם ורוב הראשונים כותבים נוסח הברכה בחתימה על הארץ ועל המחיה. אם יגיד על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה, אין חותמי בשתיים. זה שתי דברים נפרדים, כלכלה ומחיה, שתי דברים נפרדים. לכן נגיד על הארץ ועל המחיה. הרשב"א סובר שהגרסה בגמרא, הוא גורס בגמרא, על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה. זה עניין אחד הוא, כך כותב, כמו על הארץ ועל המחיה עניין אחד, גם זה עניין אחד. זה הרשב"א. הריף, הראש והרמב״ם, לא סוברים כך. לכן תראו בסידור חזון עובדיה, שם כתבנו לחתום על הארץ ועל המחיה. בתוסף מביא את הריף הראש והרמב״ם, והוא כותב, ככה דין, מביא עוד ראשונים, וכותב לחתום על הארץ ועל המחיה, ולא על הכלכלה. מה זה לא הכלכלה? זאת אומרת, אין חותמים בשתיים. לפי כמה אחרונים שזמננו חידשו, שלא מחלוקת שלה בגרסאות, זה הכל. אבל זה לא לעיכובה. אם אמרתי על הכלכלה, זה לא לעיכובה. הנה חנמי, יכול להגיד על הכלכלה. יש אחד כותב, מביא מה שכתוב בחזון עובדיה, בסידור חזון עובדיה, זה לא נכון, חולק עלינו. נשאר גם כן, אחים, נשאר אחריו גם כן, שאפשר להגיד על הכלכלה גם כן. אבל תראה בית יוסף. יוסף כותב, ולא על הכלכלה. זאת אומרת, יש בזה קפדה. זה לא סתם גרסאות, סתם נוסחאות. זה אין חותמים בשתיים, כמו שאנחנו חותמים. מנחם ציון הוא בונה ירושלים, אחד. לא מנחם ציון בבניין ירושלים, הפוך, סליחה, חצר בניין ירושלים, ולא הוא בונה ירושלים. למה? זה שתי דברים. מנחם ציון הוא בונה ירושלים. מנחם ציון איך על ידי בניין ירושלים? ככה נוסח הברכה. צריך להקפיד שלא לא לחתום בשתיים. לכן, מה שכתוב בסידור חזון עובדיה, זה הנכון, ולא לשנות. היה ציפה בבית, איזה רב אחד מפורסם, מרוקאי, נתתי לו עוגה, אכל, וברך על המחיה. וברך, לידי, אמר על הארץ, על המחיה והכלכלה. ואתה רואה, נגד הבית יוסף, נגד מרן, נגד הריף הראש הרמב״ם, נגד רוב הראשונים, וככה נהגנו במרוקו. אמרתי לו, בסדר, ככה נהגתם שם. ולא סביר עלי למור, מה שכתב בהפקת רוחב בסימן רשות ב', כמה כמה בטיל, אתם באתם במרוקו לשיר כל מנהגים, פה, המנהגים נגד דעת מרן, לא תעשו ככה. גם החלבים, מה שנהגו בחלב, באו פה לארץ ישראל או בניו יורק, יעשו כמו דעת מרן, השולחן האורך יעשו. ומרן כותב, בית יוסף, ולא על הכלכלה. אז איך אתה עושה? לא אבא בידי ולא מהומה, לא ידע לענות לי. באמת, כשאתה על הדברים נכונים, מה אתה ממשיך דווקא מי שנהגו שם? צריך לעשות כמו דעת מרן השולחן ארוך, אין חותמים בשתיים. זה הנוסח הברכה. עכשיו, כשבגמרא כתוב בברכות ממדלת, נוסח על המחיה, לא כתוב בגיד ותורה. אומר גינת ורדים, אדם אכל לחם, ואין לו סידור, מברך מעין שלוש. ולא יצא ידו חובה, גם לפי הרצבה. יש כאן בעיה של אמר בגיד ותורה. המודרכי, בגרסה שלו, כותב ברית ותורה, בעל המחיה. זה מעניין. אבל חוץ למודרכי, כל הראשונים שהעתיקו נוסח בעל המחיה, לא כתבו ברית ותורה. אומר גנת ורדין, כמה שלא כתוב ברית ותורה, ממנה לא יצא ידו חובה. טוב, אבל זה לא לעיכובה. ככה מדקים הרמב״ם. הרמב״ם כותב, אם לא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה, לא יצא, חוזר. קטע מזון בירך. משפט הזה הוא לא אמר, אומר הרמב״ם, זה מעכב. הרב כותב, משיך עוד, ברית ותורה חימום מזון, ממשיך עוד, מי שלא אומר ברית ותורה לא מעכב, משמע זה לא מעכב, זה לך תחילה להגיד ברית ותורה, זה לא מעכב, ומלא, כל שכן, במעין שלוש, זה לא מעכב, לא כתוב בנוסח שלנו, מה שהגנת ורדים בא מצד הטענה הזו של ברית ותורה, הרב רבי עומר מביא אותו, והרב דוחה אותו, מביא ראיה מהרמב״ם, כמו שהבאתי עכשיו, לכן מצד זה לא, מצד הספק ברכות, יש איזה מחבר אחד כותב שהנה חינמי, אדם שברך על המחיה והכלכלה בקום בקעת המזון יחזור לברך עוד הפעם בקעת המזון. למה? כי לא יצא את החובה, כמו הרדבה. מה נעשה עם הרעה? מה נעשה עם השולחן ארוך שיצא? ספק ברכות להקל. נכון שהרוב סוברים ככה, אני מסכים, אבל זה סבל גם במיעוט נגד הרוב אנחנו רואים. כך כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י גם בספר דבר משה, עוד כמה אחרונים, שדה חמד, שאפילו מיעוט נגד הרוב, אמרינה, ספק ברכות להקל. יש כלל שהרב חידש אותו, שנותיו האחרונות, לחזון עובדיה, מה שלפי כן לא היה אומר את זה. אם יש לך רוב הפוסקים, במרן השולחן ערוך. יש לך מיעוט שחולקים, לא אמרינה נשא בעל. למה יש לך רוב פוסקים? יש לך מרן השולחן ערוך, לא אומרים על סבל. זה לא קשור אצלנו. כי פה אין לנו מרן השולחן ערוך, הפוך. השולחן ערוך משמע שיצא, כמו שהסברתי. אז יש לנו רוב פסקים ומיעוט. רוב ומיעוט, שיש לך, אין לך מרן השולחן ערוך, אנו פסקים. ספק ברכות, לא הכל. לכן ההלכה לא יברך. כל שכן, אם אכל חצי כזית עוגה, וחצי כזית לחם. כזית, כולם יודעים, זה 27 גרם. אנחנו עושים במשקל. אני כבר בירכתי. כמה פעמים הזכרתי פה, בשיעורים, שעושים במשקל. ככה תעשו גם אתם באמריקה. לא תשקעו אתכם, נפח, לא נפח. זה. עושים במשקל, ככה מנהג. יש אחד, חיבר ספר, הנפח, להוכיח שוכים אחרי הנפח. הוא בא לבית של מרן, כשמרן היה חי, כן? הוא בא לבית של מרן, רוצה להביא את הספר למרן. הוא אמר לה, מי ששם בבית, אני באתי ספר, טרחתי על הספר, שלא ייכנס, לא רוצה לקבל אותו. הרב לא היה דרכו בזה. לא היה כמו מרן, שהיה מעודד אנשים שכתבו ספרים. פעמים היה ספרים של שטויות, ספרים ממש, אבל נותן להם סתירות. הוא אומר, הוא כותב, בזכות זה הוא למד, לא יקרו בזה אנשים, הוא למד, נותן לו עידוד. הרב לא רצה לקבל אותו. שלח אותו, לא רוצה לקבל. הלך. אחד מבני הבית שאל את הרב, למה לא קיבלת אותו? תתן לו איזה סתירה, משהו, למה לא קיבלת אותו? אומר, אני לא יותר טוב מרבותיי, אני לא עדיף מרבותיי. רבותיי עשו לפי משקל, אני עושה לפי משקל. שלא יבוא עכשיו וחדשו לנו חידושים, עושים לפי נפח. עושים לפי משקל, זה תשובת רב שירי הגאון. זה תשובות הגאונים לפני 1,000 שנים. הרב המגיד מעתיק את זה פרק א' וחות ערבין הלכה י' א', שהמנהג אז תמיד היה שער במשקל. פתח הדביר מעריך בזרבה מאוד, כל רבני הספרדים כולם עושים במשקל. למה לשגע את האנשים? אז כזית זה 27 גרם. אכל, נגיד, 15 גרם לחם, ו-15 גרם פחות צעת, אכל עוגה. נעשה עם עין שלוש? הנה, חצי חצי. לא. אם אפילו בלחם שלם, אנחנו לא פותר. כל שכן חצי חצי שלא פותר. תגיד, אולי יבח נפשות. על הכל אמר שהכל יצא. כולם מכירים את המשנה. אותו דבר גם נפשות. זה יגיד נפשות, יפתור את הכל. לא. כל דבר, דבר, יום יום יעמוס לנו. תן לכל יום ויום כברכתו. ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. החכמים קראו, זה מזונות, זה העץ, זה האדמה. כל יום ויום כברכתו. אבו דרם, אחד מהראשונים, בדוד אבו דרם, בדף הראשון של הלכות ברכות, הוא כותב, הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו מעל. פירוש שברך שהכל במקום שצריך לברך אדמה. ברך אדמה במקום העץ, העץ במקום האדמה, הפך את הדברים. אפילו מדעבד יצא את החובה, אבל עליו נאמר, נהנה מן העולם הזה לא ברכה, כאילו מעל. לכן שאנחנו אומרים לברך על כל מיני דברים, זה ביקתו ככה, זה ביקתו ככה, צריך לשים לב לברכה. שלווה, וברכים עליה ביקת בורא פרי אדמה. פאפקורן, בורא פרי אדמה. במבה, בורא פרי אדמה. אם תעשה שהכל, תגיד מה יש? על הכל אמר שהכל יצא. תראה אבו דרם. אבו דרם כותב שמי שברך שהכל במקום האדמה, זה נהנה מן העולם הזה בלי ברכה כאילו מעל. לא ראיתי חף אחד שחולק על אבו דרם. כותב את זה בסתרמות. זה נפקה מוסר הזכר שצריך לשים לב בברכות. לא רק ברכה ראשונה, גם ברכה האחרונה. יום יום יעמוס לנו. כל פרק כברכתו. מה תקנו חכמים? בתפוז, תפוח עץ, בורא נפשות. בתמרים, צימוקים, וכדומה רימון, זה על העץ הפרי העץ. בלחם, בקת המזון. כל דבר ודבר כברכתו. לכן, אם אני אכלתי למשל 15 גרם תמרים, בלי הגעין, כן? געין הוציא, שקל, 15 גרם. 15 גרם תפוז, משהו אחר. חצי וחצי כזית. זה לא מצטרף. לא מברכים נפשות. או נגיד, אכל כזית תמרים. מה הברכה האחרונה? על עץ הפרי עץ. הוא לא יודע בעל פה. הוא יודע רק נפשות. נגיד, אחסן לבלש, אני אברך נפשות, אני אצא ידי חובה. לא, דווקא שהכל פותר הכל, אבל נפשות לא פותר. יש איזה ראיה בברכות, בדף מם, שם כתוב על הכל, אם אמר שהכל יצא. ברכות למדזיים, הכוססת החיטה, מה מברך עליה? בקד בורא פרי אדמה. הגמרא דיברה על בחר ראשונה, לוקח חיטה, שלוקה, לא חיטה היבשה, מי יכול לאכול חיטה היבשה? או שלווה, שלווה זה גם כן חיטה. לוקח חיטה, כוסס אותה בשיניים, מברכתו בברכת בורא פרי אדמה. זה מסקנת הסוגה, מחלוקת, אבל זה המסקנה. מה הברכה האחרונה? הוא אהב את החיטה הזו, הוא אהב את השלווה, ואכל הרבה שלווה. תוך כדי אכילת פרס. אכל שיעור של כזית. תוספות מסתפקים בזה. מה באחר אחרון השנה? על האדמה ועל פרי האדמה? רבנו תם, במחזור שלו, תיקן. על האדמה ועל פרי האדמה. על דבר כזה. על חיטה, השלווה, על פרי האדמה. שוב חזר בו. כי לא מצאנו בחק הזה בתלמוד. אנחנו לא יכולים לחדש ברכות מעצמנו. תראו, אנשים חייבות לברך את כל ברכות השחר, ברכות התורה. חוץ ברכה אחת, שעשני כרצונו. מה יברכו? שלא עשני אישה? עם אישה. אז מה מברכים במקום זה? שעשני כרצונו. מברכים אותה בלי שום ברכות, מברכים אותה. כי בש"ס, בתלמוד שלנו, לא מוזכר נוסח הברכה הזו. שוב, יש, היה מנהג במרוקו, בכמה קהילות, לא כל מרוקו, שמברכים את הברכה הזו בשם המלכות. ברוך אתה השם, מקום מלך העולם, שעשני כרצונו. איזו ברכה לבטלה. כל ברכה שלא מוזכרת בתלמוד, לא מברכים. אשר צג, אנחנו לא מברכים. או הברכה של פדיון הבן, של הזה, אנחנו לא מברכים שם מלכות. כל ברכה צריך שיהיה מוזכר בתלמוד. לא מוזכר בתלמוד, אנחנו לא מברכים את הברכה הזו. אז גם כאן, על האדמה ועל פרי האדמה. לא מוזכר, לכן הבן אדם חזר בו. ובתחילה הגיע בסידור, במחזור שלו. אחר כך חזר בו ואמר, לברך, לא לברכים שום דבר. הראש גם כן כותב כך, כוסס את החיטה, ואכל שיעור של כזית, יש להסתפק, יברך או לא יברך, כותב בסוף דברי ירושלמי. ירושלמי כותב, מנדה, מיומה, רבי ירמיה, לא היה אוכל חיטה, רק בתוך הסעודה. בתוך הסעודה, אוכל חיטה, בחמין יש חיטה, אוכל, בקת המזון פותר את הכל, כל המאכלים פותר בקת המזון. שלא בתוך הסעודה, לא היה אוכל. למה לא נגיד, שיברך נפשות? הוא לא יכול לברך על אדמה ופרי אדמה, מה כתוב בגמרא? הוא אכל כזית של חיטה, אחרי האחרונה, אחר כזית ששלווה, פאפ קורן, יעשה ואחרי האחרונה, נפשות, בואו נפשות. מה תורים מכאן? שנפשות לא פותר הכל. שהכל פותר הכל. נפשות לא פותר הכל. עוד ראיה. מרא כותב, בסימן רש ב', סעיף י' א', משריית צימוקים. לוקח צימוקים, שריר אותם במים. במשך 24 שעות, זה נהיה טעם כעיקר, מקבל טעם, זה כבוש כמבושל, ואפילו נהפך ליין. יש אומרים, צריך שיש שלושה ימים בתוך המים. מסביר הרב נתנזון בשואל ומשיב, לגבי טעם כעיקר, ספיק 24 שעות. לגבי שיהפך ליין, צריך שלושה ימים, מעט לעט. ואז זה נקרא שמו, בורא פרי הגפן, אז זה נקרא יין. אנחנו מתפסקים שאם יש טעם של היין בתוך הצימוקים 24 שעות, כל שכן אם ירתיח את זה, את הצימוקים יחד עם המים, נרחם על זה בקד בורא פרי הגפן. ואם היה קצת זמן, כמה שעות, היה צימוקים בתוך המים. קצת יש טעם של הצימוקים במים. עדיין זה לא נהפך ליין. כל שכן, אם יש שם הצימוקים בפנים, מה שמברכים הגפן וצימוקים, ששרה אותם במים, שעשה המשכה. הוציא את כל הצימוקים או הענבים, הוציא אותם, ואז נהיה לבד הגפן. יחד עם הצימוקים. ברכתו, שהכל נהיה בדברו. יש ספק, מה הברכה האחרונה? משהו שאתה, משריית צימוקים. ברכה הראשונה אמרנו שהכל, הכל למה שהכל יצא. כי אין פה עדיין זה לא דין של גיים. מה יהיה ברכה האחרונה? כותב מרן, ירא שמיים, הסתלק מן הספק, ולא ישתה משריית צימוקים, אלא בתוך הסעודה. בתוך הסעודה אנחנו נברכים על כל המשקים. גם בדף שותה כוס תה, כוס קפה, בתוך הסעודה, או אפילו בסוף, מביאים לו עוגה וקפה, לא מברך על הקפה. המגן אברהם כותב, לא פלוג רבנן. כל סוגי השתייה בסעודה אנחנו לא מברכים. תגיד, שותה מים, שותה קולה, אני רוצה להעביר את האוכל. בסדר. לכן אני לא מברך בתוך הסעודה, לצורך הסעודה. אבל אדם שותה אחר כך קפה בסוף הסעודה. הוא בגמר לכאורה כבר, הכל נבלע כבר. אז מה, למה לא יברך? אומר המגן אברהם, לא פלוג רבנן. לכן אמרנו כמה פעמים, מביאים גלידה בתוך הסעודה, לא יברך, אם זה גלידה לבד. אם זה גלידה, אם הוא צפה בשוקולד, מברך שהכל על השוקולד, פותר גם את הגלידה. הוא מביאים גלילית, זה בעיה שזה מזונות, הגלילית. טוב. הנה חינם, זה לכל השיטות, זה מזונות. הגלילית, עשו אותה עם סוכר. ממולה בפנים, גלידה. וזה כוססים את זה בשיניים, זה כמו בקלאווה, יכול לברך מזונות, כמו שאמרתי לפני כן. אבל מביאים גלידה לבד, לא גלילית ולא עם שוקולד. מביאים צלחת עם גלידה, לא מבחים על זה מנצח הסעודה. חם השמש ונמס. זה נהיה אחר כך מים, נהיה נוזל. כל סוגי השתייה לא מבחים. תגיד, לא, זה בא לי כנוח. זה לא בא לי כנוח. אדם גמר לאכול, הביאו לו ברד. יודעים מה זה ברד? לא מה שיורד מהשמיים. מה שעשו בתוך כוס ברד, הוא לוקח קש ואוכל את, שוטה את הברד. תגיד, זה יכול לברך, זה לא, לא, שימו את זה בשמש, חם השמש בנמס, וזה יפך למים. זה דבר גם לידה, יהיה קצת סמיך, אבל משקה יהיה לו, ולכן לא מברכים. כתבנו את זה בעקות יוסף, לפני 30 שנה, בעקות יוסף ברכות. כתבנו שהבאנו כמה פיפול בזה, לגבי מקבל תומה, לא מקבל תומה, פיפול. פגש אותי חכם שלום, נשיא מועצת החכמים, שהיה חמים ושנים. פגש אותי באיזה חתונה, תמיד שהיה רואה אותי, שואל אותי על הלקות יוסף. איך כתבת שגידה לא מברכים? אמרתי לו, ספק, אולי זה כך כותב קניין תורה בהלכה, כך כותב מעשה ניסים חדורי, הוא הכיר אותו, חפש הגדור, היה בקי בשוטים, תמיד חכם עיראקי, היה בקי הרבה בשוטים. היה גר פה, בגאו אליי, גר. לפני 50 שנה, 40 שנה, אומנם הוא היה נגד הרב, מה שהרב חלק על בן איש חי, הוא יצא נגד הרב, זה לא קשור, אבל הוא היה גאון, תמיד חכם גדול היה. כך כותב בקי בשוט באר משה מרבני אמריקה, רבי משה שטרן, כך כותב קניין תורה בהלכה, הרב אורביץ, כך כותב. ועוד כמה אחרונים קודם ככה. גם אור לציון, הוא מחלק בין חלבי ללא חלבי. אתה רואה את היסוד, אתה מבין את היסוד, שזה יש לו דין כמו שמשקה. אמרתי לו, שכח פעם, אמרה לה, היה עושה. כמה פעמים היינו אצל הרב, היו ויים שם ברכות, כל בני סעודות. היה אחד שקטע דרכה בשבת. מי שמשקר, צריך להחיק עדותו. למה מחיק? זה שקר וחזר. היה אצל הרב בשבעה, שם ברכות שהיינו עושים לבחורים, הוא היה מגיע, היה גידה, תשאיר את זה לאחרי בקעת המזון. לא שהוא ויתר על זה, אבל תשאיר את זה לאחרי בקעת המזון, אחר כך. אבל לא לפני, תוך הסעודה. לפי המגן אברהם זה מובן, לא פלוג רבנן. ברגע שאתה רואה שאמרו חכמים, משקה, לא מברכים, אז אדם מחלק עם זה ברן, או כל הקר, אדם בקיץ, שחם קיץ הרבה, בסוף הסעודה לוקח כל הענקש, שותה את זה ככה לאט לאט לתענוג. תגיד את זה לתענוג, זה כינוח, לברך על זה, לא פלוג רבנן. כל סוגי השתייה, בתוך הסעודה, אנחנו לא מברכים. טוב, אז דיברתי על לגבי הקוססת החיטה. מה הברכים הזה? אמרתי לו, תוספות והראש כותבים, ברכה האחרונה אין. לכן מה יעשה? ישאיר את זה בתוך הסעודה. בתוך הסעודה, בקעת המזון פותר את הכל. הוא אכל חיטים, אכל שלווה, אכל חצר. בחזון עובדיה, הרב כותב, שמי שאכל שיעור של שלווה, שיעור של כזית, יברך בסוף, בתוך חידה חילת פס כמובן, יברך בסוף בורא נפשות, יברך בסוף. טוב, בשלווה. אבל כוססת החיטה, שכוססים את זה בשיניים, שלוק וכדומה, לא יברך על זה שום דבר, אלא בתוך הסעודה. לפי זה, גם חצי כזית של פירות שבעת המינים, או תפוז ותפוח עץ, חצי מזה וחצי מזה, שאכל, אין ברכה האחרונה. כי נפשות לא פותר. מה מרן אמר? בתוך הסעודה. תגיד, יבח נפשות. משמע, שהוא לא פותר נפשות. זה ראיה שנייה. בנו ראיה אחת מרבי ירמיה, ובנו ראיה שנייה ממרן לגבי מי שריית צימוקים. שמרן אומר, ירא שמיים, רק בתוך הסעודה. למה לא יעשה נפשות? הנה עוד ראיה שנפשות לא פותר את הכל. חצי כזית, חצי כזית, גם כי לא מצטרף ולא פותר נפשות. כך כותב הרמ"א מפנו. הוא היה בדורו של מרן. הוא היה בגיל 29, כשמרן לבית יוסף נפטר. ומרן שלח אליו את הכתביית שלו, אני סומך רק עליך, אני סומך. הוא לקח את זה לדפוס, והוא הדפיס את זה בספרד, ושלח את זה בחזרה למרן לבית יוסף. היה בדורו של מרן. יוסף אומץ יוספה, הוא נולד בשנת שין למד. מרן נפטר בשין למדי. אז מרן, הוא היה בגיל 5, כשמרן לבית יוסף נפטר. שוט יוסף אומץ יוספה. כותב מפורש שנפשות לא פותר את הכל. הלבוש היה תמידו של הרמה בדורו של מרן לפני 450 שנה. גם כן כותב ככה. גינת ורדים שהזכרתי היה לפני בערך 350 שנה. הוא חולק עליהם. אומר לפי דעתי כמו שהכל פותר הכל, אותו דבר גם נפשות. כך פוסק הרב משה פיינשטיין ואיגרות משה. שמי שלא יודע ברכה האחרונה על המחיה או כל מיני ברכות, איך נפשות פותר את הכל. כך כותב קצור שולחן ערוך של הרב טולידן, שמי שלא יודע ברכה האחרונה על העץ או על המחיה, איך נפשות פותר את הכל. המחילה מגבות תורתם, נעלה מהם הפוסקים שזכחי הזכרתי. אמר מפנו, יוסף אומץ, הלבוש, כולם כתבו, טוב, הם סומכים אולי על גינת ורדים. אבל מה אין ספק ברכות להקל? לדעבד, אם אדם יברך באמת נפשות, אין לכן. אבל לכתחילה, שיברך נפשות, שיעשה סבל, כפחים כותב, עדיף שיברך נפשות, כמו הגינת ורדים, יברך נפשות, מה שכלום לא יברך. למה? נהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו מעל. עכשיו אכלת מה שאכלת, כל מיני פירות שבעת המינים, אתה לא יודע, בעין שלוש, תברך נפשות. אחסן יבלש, שום דבר תברך, זה כף החיים. אבל תמוע, חילה מקבוד תורתו, שבת כף ג' עמוד א', למעלה, תוספות ישנים, הם כותבים, כל הדין שנהנה מנוע הזה לברכה כאילו מעל, זה ברכה ראשונה, ולא ברכה אחרונה. תדע שברכה ראשונה מברכים על כלשהו, ברכה אחרונה רק בכזית מברכים. אבל תגיד, אני נהניתי, הוא אכל חצי כזית, אכל עשום גם אכל. אין ברכה אחרונה, למה? הרי נהניתי סוף סוף. אתה רואה מכאן שכל הדין שנהנה מנוע הזה לברכה כאילו מעל, זה רק ברכה ראשונה, שאתה מים בלי שהכל. אכל תפוח עץ בלי פרופי העץ, זה כאילו מעל. אבל לא לברך לפשוט, כף החיים נעלה ממנו התוספות השנים בשבת כ"ג. זה ראיה, אנחנו צריכים להיות בקיא בתורה שלנו. לא מספיק הסברות, לא מספיק עוקר הרים, צריך שיהיה סיני. לדעת התוספות השנים, לדעת ריטות פה, לדעת הרעה פה, לדעת מה מפנו פה, לדעת פוסקים, אז הוא פוסק את ההלכה בצורה נכונה. לכן מה שאומר כף החיים, שזה נקרא כאילו מעל, מבחינת כל תורתו, זה רק ברכה ראשונה. יש גם סברה בזה. כסף וישניה, מרן בית יוסף, הוא מסביר למה מברכים על כלשהו סום סום אחד, אדם אוכל, בורא פרי האדמה. ברכה האחרונה רק הזית, מה ההבדל? הוא אומר, אם היו חכמים אומרים שברכה הראשונה רק שאתה נהנה ממש, אתה, במעך, כזית יש, תברך ברכה הראשונה, אדם אוכל סום סום, עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, אוכל צימוקים, עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. סופו של דבר, אתה אומר, הוא לא מברך עד שאוכל כזית, אם הם ככה אומרים. הוא אכל כזית לברכה הראשונה. אנשים, האכילה קטנה גוררת לאכילה גדולה. ויכולים אחר כך לאכול כזית, בלי ברכה. לכם מה אמרו חכמים? אתה אוכל כל שיעור אתה נהנה, תברך על זה שהכל נהיה בדברו. אדם ברך על סוכריה, שהכל נהיה בדברו. שם את זה בפה, ומצץ קצת, עדיף שיבלע את הרוק עם המתיקות, יכול אחר כך לדבר. יש לו טלפון, יש לו מה שיחה עם מישהו, יש מי שאומר, לא, צריך הרבה למצוץ, שיהיה חלק מהסוכריה יימח בתוך תוכו, זה לא נכון זה. או מסטיק, יש כאלה פוסקים שאומרים, כך כותב, יזכה לעבדי, הדוד שלכם, רבי עובדיה הדיה, זכר צדיק לברכה. הוא כותב שעל מסטיק, אנחנו לא מברכים, אבל לא בולעים את זה. מי בולע מסטיק? אחר כך בעצם מסטיקים בפנים. אלא רק טועים את זה, בולע את הרוק בולע. לא מברכים, ככה הוא טוען. הוא מדמה את זה למטעמת. הרב חולק עליו. רבי עומר מביא אותו, והרב חולק עליו. למרות שהרב העריך אותו רבה, רבי עובדיה הדיה, והיה מתרגש ממנו. אני זוכר שהיו הולכים אליו, ואני הולך אליו בהגים, אני הייתי ילד קטן, הייתי מתלווה אל הרב.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. כל חי תמיד.